יום שני, פרשת דבורים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים של הרב הגאון רבי בנימין בירנצווייג שליט"א, העורך הראשי של המשנה ברורה במהדורת דירשו ורמב"ם בשבת ימרי מוישה. הוא מדבר על החשיבות של הכנס של סדר החונה ועל ההיערכות לקראתו. אז יש פה מאמר נפלא של הרב לוסטיגמן, אלפי בחורי ישיבות כבר זכו בתשע השנים האחרונות להשתתף באותו סדר החונה שסיימו את הישיבת קטנה. השנה זה יהיה הפעם העשירית, כמו שכבר דיברנו על זה. אז אומר הרב בירנצווייג, למעשה סדר החונה נועד לתת מענה לחוסר אמיתי ועמוק שהוגש בעולם הישיבות בשנים קודמות. בחור שעולה לישיבה גדולה עובר למעשה מעולם אחר, מעולם אחד לעולם אחר, שונה לחלוטין. ישיבת קטנה היה במקום קטן יותר, מספר רוכבים מוגבל בדרך כלל. מסגרת עוטפת ותומכת, כי היא משטר שמפוקח על ידי משגיח, אנשי צוות שדואגים שהבחור ימלא את סדר היום שלו בלימוד, שתה בסדרים, מבחנים וכו'. יש לו בעיה, שאלה, ניגש למשגיח, מגיד שיעור. יש לו איזו מצוקה חברתית, יש לו מי לדבר, לעומת זאת ישיבה גדולה. כל זה משתנה, הבחור נופל לתוך עולם שונה. הישיבות הגדולות בהרבה מקרים מכילות מספר גבוה בהרבה של בחורים. חלקם גדולים ינו בשבע או שמונה שנים, ואף אחד לא עוקב אחר בין ספורית מגדלת. יש לו הרבה יותר חופש ועצמאות, ובהתאם לכך הוא גם צריך להיות עם הרבה יותר אחריות. שבה גדולה, כשיש לבחור בעיה, אין לו כתבות שיכול לפנות אליה. אם הוא לא הבין את מה שמגיד שור אמר בשור, הוא צריך להסתדר לבד, לפנות לבחורים אחורים. רק אם יש לו איזו שאלה מאוד מיוחדת, מוצלחת, אז היא לפני איתה, מי שצריך. אף אחד לא רץ אחריו, אף אחד לא דואג לו, אופן אישי. לא מעט בחורים עולים ליפול למצב של חוסר אונים. בעבר עולם הישיבות היה קטן יותר. המחזורים שעלו מהישיבה קטנה לישיבה גדולה מנו מאוד בחורים, בהמשך כמה אלפים בודדים. ולכל ישיבה נכנס מספר מוגבל של בחורים, אף אחד לא הלך לאיבוד, אבל כשהסורים חייב לגדול, המצב בנושא נהיה קשה, נוצר צורך עצום בהכנה של הבחורים לקראת הישיבה הגדולה. הרב בירנצווייג מסביר שאומנם בישיבות הקטנות עושים עבודת הכנה לקראת הישיבה הגדולה, וגם באותם שנים היה מקובל לעשות עבודת ההכנה הזאת. בכל זאת, הבחורים בישיבה הקטנה כבר נמצאים חצי רגל בחוץ, בזמן שההכנה הזאת מתבצעת הם פחות קשובים, עדיין רואים את עצמם בחורי הישיבה הקטנה. לנוכח האמור, קראו גדולי הדור באותם ימים לנשיא דירשו, ודובשטטר הניץ לו שיעסוק בעניין הזה של הכנה של הבחורים לישיבות גדולות כחלק ממפעלותיו הכבירים של ארגון דירשו. כמובן שהרובשטטר לא יסס כבר לעצמו את המשימה, ומאז התקיים סדר החונה בקביעות לפני שנה, כבר 10 שנים ברציפות. שנה מהראשונות, מספר עובדים בירנצווייג, זכינו שמעון נגן מרחב יהודה יוסקוביץ זצ"ל להשתתף בסדר החונה, דיבר לפני הבחורים. בהמשך נוכלה בחלקנו הזכות הגדולה לקיים את סדר האחרון בראשותו של מורן ראשי שירה גריל שטיימן, וכיום הסדר הזה מתנהל כמה וכמה שנים בראשות של מורן הגאון הגדול גרשון אדלשטיין והגאון הגדול משה לירש. באותו כינוס הבוחרים שומעים דברי הדרכה, פיהם של גדולי הדור זקני המשגיחים. אי אפשר לתאר כמה תועלת מפיקים הבחורים הצעירים מהשיחות הללו של גדולי הדור. חתם להעברה רצינית וחיובית, עוזר להם להתכונן. במקביל, מחלקים לבחורים מדי שנה חוברת של סדר החונה, דברי הדרכה שנשמע על ידי גדולי הדור בשנים קודמות. כך הם יכולים לא רק לשמוע, אלא גם לקרוא את מה שאמרו, לחזור אליהם. כשמגיעים לי של גדולי, כבר יודעים מה מצפה מהם, מה הם צריכים לשאוף. לסיום מציין הרב בירנצווייג שהשנה צפויים שונים משמעותיים במהלך סדר החונה, ובמקום סדרה של דרשות כפי שהיה עד היום, התקיימו הפעם גם כל מיני פאנלים מיוחדים של ראשי ישיבות גדולות, פשוט עם גדולי ראשי ישיבות, שמסגרתו יוצגו בפניהם שאלות שנשלחו על ידי הבחורים שואלים לשאלה גדולה, שתינתן ההזדמנות אצלם משתתפי הכינוס לשמוע את השאלה ואת התשובות של גדולי ראשי ישיבות. ואנחנו משכים רבותם מיליון לדיוי מ-9 ספירם עם מדריך הלכתי מעשי מהרב גאון רבי יצחק יעקב פוקס לגבי אכילת בשר ושתיית יין. אז מבני אשכנז האיסור מכניסת ראש חודש לילה לבאב להפסיק אותה אפילו באמצע השניצל. פרס לנהגים בכל ראש חודש באחרי הדבשר. וישפרד מלמוחרת ראש חודש ב' לנחם על ראשונה כמובן, יום ראשון ג' אז. סיבת האיסור כבטלו קרבנות ותן איסור חיין, זה לא משום הווילוס. זאת אומרת שהעבר רחמנו לצלם לא הרי מותר בשר ויין, כמו יין לעובד. איסור אחלה של בשר כולל בקר, רוף, אפילו תבשיש שנתבשל עם בשר או אפילו רק מרק צח, גם אסור. דג ומאכלים בטעם בשר מותרים. נפלה חתיכה בשר לתבשיל אם יש פשע שמותר. איסור שתיית יין כולל מצנבים, מצינוסים, תבשיל או עוגה שיש בהם יין. אם טעם היין מורגש אסורים, אבל משקה בטעם יין זה מותר. וכמו כן מותר בשתייה גם ויסקי, קוניאק, ליקר, ארק, וודקה וכדומה, כי אין לא מספר גבי המזבח. אז בחמד אבל שמעט יין כדי להירדם, כשאין כדור שינה, זה גם מותר. יוצאים מן הכלל באיסור בשר ויין, יכול ערך כמו לצלן, או אחד מחלים וחלוש, גם מותרים לבשר. אם דה להם באופי, עדיף ואוף. שערי רוב הקרבונות היום מהבוקר. מעוברות, מעוברות ומיניקות מותרות בבשר רוף עד זין באב, וכן עולה לתוך שלוש שם ללידה מותר בבשר. קטנים, לדעת המשנה ברורה. אין לאכילם בשר, אבל להביא בשם חיי אודם, לא לאכילים בקטנים, לפני גיל מצוות, אלא בשנה שחל בו. ולעניין זה, השנה אין שבה שחל בו. וגם למחמיר, הם נהג למייס, שעד גיל חנוך, שש, שבע, אין מעשור. לדעת הרב עובדיה יעשה זאת, על בשר שנשאר משבת, אפשר לקטנים גם אם הגיעו לגיל חינוך. לדעת הרב לשב, ילדים שהגיעו לחינוך, גם אם נשאר משבת, אין לאכיל אותם, אלא רק עוף ותבשיל של בשר. מי שתראה ביחד בשר ויין, נצלם קצת. סיבת לצפה מראש חודש עד שבוע שחל בו, כל המשתתפים מותרים. בשבוע שחל בו מותרים בעלי השמחה קרובים ועוד עשרה, וכן אנשים עם מוזמנות תמיד לשמחה כזו, אבל אסור לשלוח הביתה. מה יצאו דס מצווה? ברסמילה, אפילו שלא בזמנה. פדיון הבן, אפילו נדחה, בעלי ברית מותרים בכל העתידות באותו יום. בר מצווה, ביום שוגיר לו כשהחתן דורש. שימו מסכת אם רגילים לעשות תמיד שימו בסעודה. שימו מעניין זה ספר במיקרו. כן, אם יש איזשהו סמנקה עשה שימו מוציא את השבוע ולכו. מסכת משניים. הרב עובדיה אומר שימו למד לא ביוני, אפשר לעשות לבד. כולל עובד זה הרב נוסנו, מסכת ספר ולא מסכת דרך ארץ, כך הוא אמר שם. ספר משניים זה אפילו לא ביוני, מסכת בו בירושם, ולכן הם מסיים חיבור ספר. כשמסיימים במחנה או קטנה מותרים כולם מבשר, אבל לא יוזמים סיום עם שנקח. אנחנו ממשיכים לסיפור האם יספר מלך בידרמן ובא לבר הפר ששנה שעברה. לפני שבוע הוא סיפר על עצמו, יצא מצפויית עם כיפור קוטן, ערב ראשון לשפנה חמם. שטר איזה סיפר לו שיהודי, צדיק גדרוכוב וחוסי וכל מזו. מרביצטויר ועירו, שלפני כמה שנים קרא צהר הבית שלו, הבן שלו, בן 13, התחיל לרדת מדרך היהדות, מה תמת? ברגע של אמת, וסיפר שהתבונן בנעשה, והוא חשב, מה קרה? בחור צעיר מבית טוב, ולמד עם מוסדות חינוך טובים ביותר, למה הוא שר מהדרך? אחד שהוא נזכר שבחורתי אומר, ישבתי פעם עם כמה חברים, עם כמה חברים חשובים, ובדעתנו, הענייה, פתחנו פינו לדבר על קודשי, על קודש קודשים, גאון מבילנה, שמרחם. חשבנו שבזה נעשה יותר לחסידים. אתה אומר, ידעתי בשל מי השר הגדול הזה. ידעתי בשל מי השר, זה היה בשעה שש בערב, הוא אומר, עליתי לביתו של הגוין, אמור חגרוס שליטה, שהיה פוקד את ציונו של הגוין בימי אלול, לבקש שיחוס עליי ועל נפשות ביתי, ולבקש מחילה מהצדיק שיטב לנו, אמר לי, אמור לכם, השנה הזו כבר הייתי אלף שנה, אבל מכיר יהודי חשוב שנמצא, בקרבת מקום, אני אשלח אותו שליח במיוחד עבורך, שליח מהר לקיים את השליחות, באותו זמן הוא אומר, שעה לציון השעון היה שש וחצי, באותם רגעים ממש, הבן שלי עלה לאוטובוס, שלוקח לעיר מגורי אביו, הוא פגש עם חבר נעורים, שלמדתי לפני כמה שנים, שהחבר ראה את המראה הפוחז של הבן שלי, הוא פתח פי וגר בו, המסוגנר, יראת מדעתך, איך אתה נראה? כל כך לעסוק בתורה, למה אתה שחית? אתה פגח המראה לבראשך, אתה חושב שתרוויח משהו מהסערות הגדולות, שעומדות בקדמת ראשך, או תרוויח משהו מלבוש הקצר, וככה הוסיף לעשר אותו, הוא שבת פיו, שטיפ אותו למה זה, לא ארווח מכל הרשתיות האלה. ואכן הוא מסתר לו שהוא הגיע הביתה, הבן שלו ביקש מיד טלסקופן, כשאני אגלח את הערי שעוריו, שערותיו, ושוב אותה להעיד יש את צורה, ועד עצם היום הזה, אז הוא אומר, רואים את גודל הנס, זה פשוט שהמשגיח, ההורים היו גוערים בו, כזה אופן זה לא משפיע. אבל כיוון שהדברים יוצאו מפי חבר שלו, אז הבין החבר שלו בא לחנך אותו. אליו דרך הוא אומר, אז איכן פריחו של דיבור, כלוחם הדיבור זה הגדולים, סך הכל יש מולהם כמה חברים צעירים שלא נוגעים קצה קצהו, שגדולים מעורי הדור. אף על פי כי נשפיע את דיבורם באופן נורא כל כך, וכן, הוא מסיים הרבה לחבידרמן, שיימר נפשי איכה. אנחנו ממשיכים עם דברי הברכה, לעולים של גדולים, אורן נגיון, רב גרשון אינשטיין, שליטה ראשי וספנביץ', וקטעים נבחרים מתוך הקונטרס שיחולק למשתתפי כנס לדבר אחרון. וכך אמר מורן הגאון רב גרשון אינשטיין, יש תורת גדולה נפוצה בציבור שהרבים מחפשים ללמוד בישיבה עם שם שיש בציבור גדול ככל האפשר. רוצים להתקבל דווקא לישיבה שיש בה תלמידים למאוד. זה נובע מהיצור אורש של כובד. עכשיו זה לא משנה כמה תלמידים יש בישיבה, כל אחד צריך ללכת למקום שמתאים לו ביותר. אלה שמחפשים ללמוד דווקא בישיבות מרובות, תלמידים, בדרך כלל זה יהיה כבוד. לא מרגישים מזה, הרבה פעמים לא מצליחים. אומר, אמרתי לאחד שסיפר לי שהוא לומד בשבועה עם מספר כזה של תלמידים, הוא יתנה, לא מרגיש טוב, לא מרגיש חשיבות במקום שיש ציבור קטן. הסברתי לו שזה לא שיקול נכון, היצור מטה אותו. אני זוכר שאת ישיבת פוניש בתחילתה, היו 6 תלמידים. מתי הסברו 18, אחרי זה בלו זה גדל ל-25, בחורף שאחרי זה 40. הייתה שמחה גדולה בישיבה, וככה עם הזמן הלך מספר התלמידים מתרבה. אבל העיקר, הוא אומר רבי ירשן, העיקר הצלחת גאה באבא סטוירה, מתוך אבונה. לא חשבונות שמעקמים את השכל ואת הלב. אני יודע, אומר, 6 ישיבות עם מספר קטן שמתאים לשמור בצליחים. מי שבא לשם רואים עליו שהוא מתעלה בהבנה ובקיוס בכל האישיות שלו. הוא נעשה רגוע בשבה כזאת עם אבא סטוירה. כל המעשים והתפילות בישוב הדס, בכל מי שבקטן, אני לא רוצה מלך כשם, רק עם מיני שיקולים של כובד שמשחד אותם. ואנחנו ממשיכים עם דברים של אנשים שבנו את דגל המשכן מקהילה, ואנחנו הרי בימי החורבן שבית המקדש. אחד הראשונים שעליו ידוע שבנה התבנית במשכן המקדש של הרב מלכיאל אשכנזי, עם אנטובה באיטליה, הוא היה לפני 400 שנה, בסוף יש לו חנה את הבית. שהוא בספר של דיור תבנית בית המקדש של קהילה, הוא מספר שהוא בנה תבנית של בית המקדש, הציג אותו בבית. תבנית של המשכן והמקדש, בנה גם הרב יעקב יהודה אריה ליאון, חי בעולם לפני 300 שנה, המזר הנוסים, הוא שימש כחכם במידלבורג, תרבית היסטוריה בישיבת יצחק באמסטרדם. כמו שההיסטוריונים מוסרים, התבניות עשו רושם גדול על יהודים ולא יהודים. באקסדרת הכניסה לבניין המפואר של ישיבת חכמי לובלין, פגעת תבנית בית המקדש ולכת לחשבת. עשה ידיו של האומן חנוך ויטראוב. התבנית הזאת נעשתה כדי לא להתלמידי הישיבה שלמדו קודשים, תאמין סלחות המזבח, המנוירו, היכלה ותאז הקודש. הגורל של התבנית המפוארת היה טרגי. שנת תאפשין אספו הנאצים עכשיו המציאות הישיבה ואת הספרה הגדולה. שתעלה 22,000 ספרים, שרפו אותם בטקס תורמי בכיכר העיר. בתערוכה הלאומית שהתקיימה שנה אחת קודם, פעם של שצדקת, ובגלל תבנית מקדש מפרי הדרך, בכלל ירושלמי יעקב יהודה, אמר שהוא שקד איזה 14 שנה, למד וחקר תוכנית של בית המקדש, עוד 6 שנים, ועסק במלאכת הרכבה. במאמר שהתפרסם בעיתונות באותם ימים, סופר על זוג זקנים, איש ואישה שנכנסו לעולם, הביטו בתבנית של מה שהוא בנה, ובלי אמור דברים, השילו את נעליהם על רגליהם, פשוט פתחו בקינת איכו. זאת אומרת, התערוכה, נרכשה תבנית על ידי הרב שמואל אהרן רובינזל, האישיות רבנית, כשתואר מניו יורק, כשהשיגו אותה באולם גדול עם תאורה מיוחדת, והמוסד החינוכי שהוא לב ניו יורק. התערוכה התקיימה שנים רבות, עד שבשנת תשכ"א נגנבו. לפני כ-150 שנה, התיישב בירושלים נוצרי גרמני בשם קונרד שיק, היה אדריכל שהטביע את כישרונו ברבים מהמבנים ההיסטוריים הישנים בירושלים, בין היתר הוא זה שתכנן את שכונת מאה שערים, בניין בית החולים מכרחונים. היה לו כישרון מיוחד בבניית מודלים קטנים של המבנים שהוא תכנן, או כאלה שאוהבו את כאילו כנילות. לפי בקשת ידידים הולכים מודלים מפורטים של הר הבית, כפי שנראה בזמונה, ובכן מודל של המשכן, אחרי שהוא חיים אותו בשנת תרס"ח, אז נמכר התבנית מוקדש שהכין איזו אגודה אמריקאית שהציגה בתערוכה בינלאומית בסנט לואיס. אבל עוד קודם לכן הטילה אלמנתו של האמן היהודי יעקב צוריאנו להכין עותק מיודיאק של התבנית. תוכנית המשכן והמקדש, כמו גם מודלים רבים אחרים שכוללים במוזיאון במיוחד, שוקם עבורם לא נגושים ליהודים שומרי מצוות, כיוון שהם מונחים שערינו בכנסייה שסמורה למגדל דוד בירושלים. יהודי בשם מיכאל פוסניס, שבעבר היה רחוב מתורה המצוות, התקל באקראי לפני 20 שנה בתמונה של בית המקדש. פתאום הוא אומר, חשתי את אורות עצומה, בסקרנות להבין את מה שלא לימדו אותי מעולם, להכיר את המורשת שלי. הוא מספר על חלום מיוחד שבו ראה את בית המקדש מפיץ אור בכל העולם, חודר הלב שלו, מה זה תנור חייב ולא הכר, הוא אומר. הוא התחיל לשמור תורה מצוות, השקיע את זמנו בבניית בגמי המקדש שעשויים שיש וזהב. דבריו, הוא התחיל בבניית הדגמים, הוא לא למד את נושא ביון, אבל בדרך פלא, אז נשמעי קלה לצורה הנכונה של פרטים רבים במקדש. ונלקט מתוך מאמרו של הרב אליעזר אייזיקוביץ'. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם מדור הנפלא על דה ועלה. ספרו לי רמת בית שמש, יום אחד הוא הבחין בשטיבלך באחבר מתרוצץ, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. נכנס לחרדה, ניגש לגבאי המבוגר, עדכן אותו על מכת העכברים. הגבאי הכריח את חיוכו נכון, הנציב, שאל עכברים, איפה ראית? תיארתי לו בשוברות, פה, ליד המעבר, פה מתחת הארון. אתה טועה, לא ראית עכברים. קוממתי, ראיתי גם ראיתי, אבל הוא אומר, לא ראית עכברים, ראית עכבר. פעם אחת ראיתי אותה פה, פעם אחת ראיתי אותה, פעם אחת ראיתי אותה שם. עכשיו די הצטרפתי, גם אני לצחוק שלך. אין מה למר, הוא ניצח אותי. למה זאת אומרת? כמו שאני מכיר את האיש הזה היטב, התבוננתי ואני אמרתי לב לך, האדם הזה הוא פטיביסט נצחי. גם כשעבר ניתוח לב, הרופאים טעו בטיפול מאוד, בענק, ממשיך לחייך ועבר ניתוח שני, ולעולם להסכים להגדרה שלהם, שיש אר של בעיות, לא ולא. יש מקסימום בעיה אחת ויחידה, שאיתה להתמודד ואותה להצח. העניין הוא אומר, שבדרך כלל הבעיה היחידה הזאת כל לנו מול העיניים, פשוט חסום אותנו את שדה הראייה. ומחדירה בנו את התחושה שהכל חסום, עבוד, אבל האמת היא, כמו שאמר הגבי של אסטיב, לך יש עכבר, אין עכברים. אנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. אומר לנו אנשים חכומים ונבואים ויהודים שבטיכם. יש לו דברים נפלאים שהתפרסה הרב פייל ברנד על מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. בתקופה הראשונה להגעתו של הרב גולם, אנחנו נמצאים זקס, זה צריך לארצות הברית, היה חתן של ארציפסח פרנק. הוא נקלה לעיר קטנה בדרום. בגורו שם כ-300 משפחות מאוחדות בקהילה אורתודוקסית אחת, שהגיע לשם, הוא מצא את העיר כמרקחה, כולם קופצים וזעמים, שמים לג ולקלט, כל מה שהקראו לו רב, מה קרה? אחרי שהרב המקומי הלך לעולמו, אז פרסמו מודעה, דרוש רב אורתודוקסי. נשמח להוראה, בעל כושר, מנהיגות, ברשנות וכו', פרסמו את זה בעיתון ניו יורק, רב קפוצה. נו, והיום הגיע מועמד מתאים, צעיר, בעל הדרת פנים, טוב מפיגר הרגליות, מצויה בכתבי סליחה ראויים, נו, סמכו על המציאה הגדולה, והוא לסגור את החוזה לטווח ארוך. המשפחה של הרב המשיכה לגדור בניו יורק, וסיכמו שעד סוף שנת הלימודים המשיכו ללמוד שם. אבל, אם בוא, של החופש הגדול, הוצאת אחד המשפחה כולה בהתאה להקהילה תזכה גם לרבנית. בינתיים הרב התגורר במלון מקומי, וסעד על שולחנו של שמש בית הכנסת. מילה מסירות רבה את כל התפקידים הרבניים ולקהילה בהרווחה. בליל פורים, המתינו להגעה של הרב לבית הכנסת, אבל בושש מלבוא. התקשרו לחדר, לא, אין מענה, התקשרו לקבלה, השתמו לשמוע, מה? לדעתם, הוא הרס את החבצים שלו ונסע, הלך בקרב המשפחה שלו. טוב. נוכח ההתרחשות המוזרה הזאת, אחד התחיל להרר מה יעלה בגורל הכסף הרב שהלווה לרב. הוא לחש עודות כך לשכנו, שהגיב שלימינו הרב לבא כסף. בקיצור, רבותיי, חלפו כמה דקות עד שערך השבחה שקיף את כל המתפעלים, דבר שכמעט מכולם הרב לבא כסף יסוד, כדי לאמן את הזירה שעומד לקנות. והרב איננו! הילד איננו, הרב איננו! הוגשה תלונה אצל השריף המקומי, שאומר לעדכן את החברים העיתונים. טוב, אני כבר לא הייתה הרב שמחה וזסון ויקר, מה שבואו של התואר רב עוצמד התואר גנב, וכל בני הקהילה מילאו פיהם, חרון וקצף, נגד הרבנים הגנבים להכללה. הרב זקס הגיע למקום, משברו אחרי מיקום בפניו בעוצמה, הוא התחלן בשני הנשיא שייתן לו לנום, הוא הזהיר אותו, הנשיא שלו, פרזידנט, שעלו להתקל בתגובות פוגעות, אבל הוא אמר רף על פי כן. פתח הרב ואמר, הרב זקס, ידועה לי השעוריה המבוזל שהתרחשה במקומכם, אבל יש לי בקשה אליכם. במקום לצעוק רב גנב, תצעקו גנב רב, ואני אסביר. כשאתם נזקקים לבחור רב, לא חקרתם, לא דרשתם היטב העבר של אותו תכשיט. לא הייתם מצאים לברר את הסמיך הזה שיתדר בהם עם אמיתיות וזויפות. הרשמתם מהדורת צפנים. מהחלקלקות של הלשון שלו, נפלתם בפח, לקחתם גנב והכתרתם אותו לרב. כי העת נוכח העובדה שהפכתם גנב לרב, אתם מתיימרים להפוך את כל הרבנים לגנבים? איך תוסיפו אשמה לאשמה? תוציא שם רע על כל הרבנים. הלקח שאתם צריכים ללמוד מהפרשה הוא שהרבנים לא מחפשים באמצעות מדור דרושים, אלא בתוכה ישיבות הקדושות. פונים לאחד הישיבות המפורסמות במדינה, מציגים מה נדרש עבור הקהילה, וראשי הישיבות יכוונו אתכם לאחד מטובי בוגריהם. הוא אשר אמר משה רבנו, המשיך הרב זקס, ודרש פסוק בפרשת השבוע. אהבו לכם אנו השם חכם ונבונים וידועים משבטיכם. לא מספיק אנשים חכמים, לא דעתי נבונים, שכה זה ידועים לשבטיכם. שאותם חכמים, שאותם נבונים, גם יהיו ידועים חזקת קשרותם. בהמשך כתוב, ונפן ונעל דרך הבושן, רשי אומר, כל צד צפון זה עלייה, מאיך רשי לקח את זה? נוסיף ונשאל, אומר בעל המאמר, רב ישראל ברנזון, מדוע בכל המפות שבעולם כולו, מסומן תמיד צד צפון למעלה. תשובה מולכת כאן בפסוק, מבאר אחד מהרבנים הגאונים של פתח תקווה, יוד למד, שמו, בראשי תיבות. כיוון שהתורה אמרה, ונפן ונעל דרך הבושן, התורה שנמדת שכל צד צפון זה עלייה, אם נחסיף ונתבונן בבריאה, הוא אומר, אגלה דברים בסיסיים נוספים שנקראו אך ורק על פי התורה, בלי שום טעם נוסף. לדוגמה, הוא אומר, מדוע מורכב השבוע בעולם כולו משבע ימים, ולא משש או שמונה? אך ורק משום שבשעת בריאת העולם, זה נקבע ככה בתורה. אנחנו קובעים גם כאלו שמעולם לא שמעו על התורה, התורה בזמנם על פי התורה. אנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל, מדוע סירב אגרח קניבסקי שליטה שישברו את אחד הקירות בבית שלו במהלך שיפוצו. וספר כאן פרט, זה מובא בספר אורחוס חיים, ספר כאן פרט שלא ידוע למעשה המפורסם אחרי אגב שמה אגרח קניבסקי. אבל זה עצמו מפורסם בכלל העולם, שירב חיים למד לפחות שמלך אגבים או בספקות, פתאום היה לספקות בהבנת הסוגיה בנוגע למין חגב מסוים. שלא בנמצא, ופתאום אותו חגב הגיע נחת לידו, תכף לך ללמוד בקלות את כל מה שרוצה לדעת. זכורה אני אומר הרב זילברשטיין חתנו, שספרתי את זה לרב אלושע שמתפעל ואמר, זה מה זה? שיש דברים כאלה התרחשות לגדולי הדורות, גדולי ישראל בדורות שעברו. והנה בהקדמת הספר שדה צייפים על נסכת פרחים, אז לפי המחבר פרידמן עם קרובה ובלקים של רב חיים פרט לא ידע. סופר שאחרי הסתלקותה של אם הבית הצדקנית, מרת בת שבע, עליה שלום, נכנס לבן רב שאול ומשפחתו לנהל את בית מאור נסייע בכל הפרטים כדי שרב חיים יוכל להמשיך בעבודת הקודש בסדר יומו בלי תרדות. הבן מתגורר בבניין אחד עם אורן, שתי דירות סמוכות ולזו יש קיר שמפסיק ביניהם. ואז נכנס הבן, הורגש תוך היסטורית אותו קיר, אי אפשרות להיכנס. דירת הבן לדירת אב כפי הצורך, משפחה שכה בניהם לסתור את הקיר. בהזדמנות הזאת הם ביצעו שיפוצים נוספים, כשהגיעו לאחד הקירות ביקשו לסתור גם אותו. אז הופיע רב חיים ואמר שלא יסתרו את הקיר הזה, והוא הסביר שכשהוא למד את הלכות סימני החגבים והוא הסתפק, נחת החגב על הקיר הזה. אז אני רוצה, הוא אומר, שהקיר הזה יישאר למשמרת. פירוש הדברים, אמר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שהקיר הזה הופיע שכינה, ואיך אפשר לבדוק? ואנחנו ממשיכים דף הימים בהלוכה, רבותיי. אנחנו עוזרים מסימן תוף A, סעיף ט'. בעלים חבצים שיוצאו מחוץ לתחום, והם אותם יותר חבצים שבעליהם יצאו מחוץ לתחום. רק כך בלון סימנים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, וכדרכי נלמד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוכה. חבצים שיוצאו בשבת מחוץ לתחום, במזיד, בשגוג או באונס, אסור לטלטל אותם יותר מ-400 כדין אדם שיצא מחוץ לתחום, ואם כשהם מחוץ לתחום הוכנסו לרשות היוחיד, כל שהיא כגון יש שם כפת מוחמר, מותר לתאר אותם בכל הרשות הזאת. בעיינו גם למרחק של יותר מ-400. כדין אדם שהוציאו את לאון סוע חוץ לתחום, יכניסו אותו לרשות היוחיד. גם שהחפצים עצמם נחשבים תמיד כאנוסים, כלומר גם כשהוצאו מתחומם במזיד, יכניסו לו רשות יוחיד במזיד. חפצים שבעליהם יצאו מחוץ לתחום, למרות שהוא עצמו לא רשאי לשוב לתחומו, תאר לתלתה את החפצים שנותרו בתוך התחום, בכל התחום. בהמשך לאמור, מאכלים שהוצאו בשבת מחוץ לתחום במזיד, דעת רוב הפוסקים אסור לכל אדם לאכול אותם, וחמור דינם יותר ממאכלים שהביא גוי בשבת מחוץ לתחום. שם אסורים באכילה רק למי שהובאו עבורם, בגלל שבנידון שלנו הובאו המאכלים באיסור על ידי ישראל. ועם זאת, המאכלים לא מוקצה, בגלל שבזמן בנשמות שהם מותרים באכילה, או משום שהואיל והם הוחזרו לתוך התחום, מותרים באכילה כדי להיעלם, אז הם לא מוקצה גם במקום הזה. ויש אומרים שהמחלים לא אסורים באכילה אלא לאדם שהוציאו או לאדם אחר שהוצאו בעבורו. הלוכה כדעה הראשונה. גם המחלים הוצאו באונס ושגוג או הרי מותרים באכילה גם לזו שהוציאו. בהמשך לאמור חבצים שהוצאו מחוץ לתחום והוחזרו לתוכו. אפילו במייזי. הרי זה כאילו לא הוצאו מעולם, הוא כדין אדם שיצא לאונסון מחוץ לתחום חזר לתוכו לאונסון. ולכן, ביום טוב, שאין בו איסור מלך הזה יצואת, אפשר לטלטל אותם עד 2,000 אמו. לכל סביבות העיר, אבל בשבת זה יהיה אסור. כי השטח שסביב העיר, פעמים גם בתוך העיר, הוא רשות סרבים או כרמל. אם מדובר במאכלים, הרי הם מותרים באכילה לכל אדם, כלומר גם לאדם שהחזיר אותם לתוך התחום המזיד. ויש אומרים שהיתר אכיל את זה רק למי שהחזירו עבורו לתוך התחום, לכל שכן אחרים. אבל לזה שהחזיר אותם במייסים אסורים וניתן להקל סיבה ראשונה. עד כאן מניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור כדרכנו בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מי ששבת בעיר שאיננה מוקפת בחומה או בעיר ויצא אל מחוץ לתחומה, חזר לתוך העיר, שלכו הפוסקים עם כל העיר נחשבת עבורו כ-400. שפינה שגם הרי שתחתה פחות מ-10 טפחים, אבל רגלי אדם שבתוכה עומדות בגובה של יותר מ-10 טפחים מקרקעי סיים, יש עליו איסור תחומים. יש לו כלים, ובשעת הצורך ניתן להקל. מי שהפליג בשעת בשבת בספינה מחוץ לתחום, והספינה נכנסה במים רדודים שהגובה שלהם פחות מ-10 טפחים, כל עוד הספינה שטה, רשאי ללכת בכל הספינה. גם למרחק שיותר מ-400. נפליג מהם אחורה, אני זוכר מה שלמדנו בקצרה באותו יום, הדף שמתחסה לבית חברו על משל זמן למושך, והוא מתגורר בחדר נפרד, אוכל ויושב בחדר הזה, ויש לחדר שלו כניסה נפרדת, פנים הפוסקים באילו תנאים נחשבים, כדייר אחד עניין ערוב חצרות. ושלושה נתונים האלו מרכיבים את הדיון הזה. א', כשהסניה היא ללא תמורה, יש לי טוב שבעל הבית לא משאיר את ביתו, על דעת שיאסר עליו, נתון חבצים, אחד על אחד ראשונות. ב', כשהמטבח משותף לשניהם, יש להכשיר את כל הבית כמקום דיור משותף. ג', כשבעל הבית רשאי להוציא אותו מרשותו, בכל עת, כגון שלא סיפרו מראש על קשורת המשך זמן מסוים, יש להחשיבו כאורך באלמה שלא נחשב כדיין. יש הורים שכאשר האסניה היא לא תמורה במטבח משותף לשניהם, הרי הם נחשבים כדייר אחד גם באופן שבעל הבית לא רשאי להוציא אותו בכל. הוא כגון שסיפרו מראש על שירות למשך זמן מסוים, הוא מאידך כשבעל הבית רשאי להוציא אותו, הם נחשבים כדייר אחד גם אם המטבח לא משותף לשניהם. יש אומרים שרק באופן שבעל הבית רשאי להוציא, אחד הם נחשבים כדייר אחד, ויש אומרים שרק בצורף כל הנתונים, דהיינו שאכן היא לא תמורה, בעל הבית רשאי להוציא אותו, אבל זה חשוטף, הם נחשבים כדייר אחד. דווקא אם אתנו את בבלי, האם אפשר להקדיש במה תרפה, והאם תמורה בשוגי כתחול, וכיצד ייתכן שבימה אחת יכולה לאסור את כל צאצאי הדולם? הכך ולא דושים מעניינים, נלמד גם בסך עצמו, דף חוזיים. לקראת סיום החפצים בחיים, כולם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הימים בספר חפץ חיים. בסעיף לתחת, בסעיף כחם סיפוזים, אני מתאר חת בהגעה, חפץ חיים מעורר על דבר שמכשלים בו הרבה בני אדם. כשאשר מציד אותו להוצאת מחברו, הוא פטר אותו שלא יגילו בפירוש, תלה הגרעיתו. כעד חבר שלו שוב בכיסיים, וגם לא, הוא גם לא יחשב לחכם כל כך, למה? תגיד את זה בעורמה, שחברו יישאר בביזיון, הוא לא יוכל מיד לענות. עד הוא יחשב לחכם. אמר רב חיים שלא יבוא לחשוב את החשבון של העבירות של אותו מלאג, רבו מספור, הוא מונה שם איתונס מהסדבורים, אמר לבני חווי רוב הרבים, ועוד. סעיף ד' החבר חיים אמר על חבר של אדם למנוע את בני מיתו מדבר לשמור, לחנך אותם כבר מלמדותם. הגוד על החשיבות מובא ביור ומוסופים, מדבר אנחנו צריכים במקום אחר. שכשמתבונן איתי נמצא שמה הסיבה של הפרצה של אותו אופן שהוא שמורה. יש כל אחד אורגל מן הערותו לדבר מה שהוא רוצה ואין מוכה. לא מלא על דעתו שיש חשש יצור, ולכן גם בגאותו של הדבר שיש יצור, קשה לעמוד לשנות אותו והנותו במן הערותו. לכן, והיה אב נזיך תמיד את בניו ומרגיל אותם בזה מן הערותם. ממילא זה היה נותו בנפשם מצד הרגל, והיה קל להם. אחרי זה לגדור את עצמם לגמרי במידת הקדושה ששמרת אנשים. אבל העיקר זו דוגמה אישית, כמו שאנחנו צריכים כותב, ביותר עזר את עצמו לעולם שלא ישמע של הבית מפיו שהוא דבר רגע על החברו. כי אם הוא בעצמו יעבור על זה, נדבר היצור בעצמו. לבד היצור בעצמו. הרבה יום בסוף הם מציינים שגם באופן שמותר וגם יצא לספר לבנים בגנות אדם אחר, כדאי שהוא ראה אדם שמוחזק במידה מגונה, גאווה, כעת, שפה מידה. כשהוא בטלן מתאור חצי לזה והוא רוצה להזיר את הבדים שלא יתחברו איתו כדי לא ילמדו עם מעשיו. תוך חבץ חיים לאל שמצפה עליו לבאר להם מדוע חטא בגנותו כשלא יבואו לסמוש וסותר את עצמו. אתה אמר שאסור לדבר בגנותו שלהם גם עכשיו הוא סותר. ולא רק את הילדים חובה להם נוער לשנור גם אביו ואימו. אם החרש כי אם החריש להם הוא מביא חבץ חיים סיפור להם דבר להם נענש הוא והם עבור זה בונש גדול. אמנם אמר חובץ חיים יזהר לא להגיד שעבור על דברי תורה, להגיד לגיל לשון רכה, בדרך כבוד. אם הוא שר שהם לא יקבלו, כתב רב חיים קנינסקי, אז יש שישתוק להגיד להם כלל, אם זה יגרום להם כסל. אפילו שבדבר שהסימון התורה לא נאמר הכלל, שכשם של מצווה עולה מדבר המשנה. כל מקום זה דווקא אם זה משאיר איזה רושם, אבל הרי אם זה רק בידי כעס, אז זה לא נאמר. ולמד שרוצה לראות את התלמידים על חומת יצור ושנה, הוא כתב רב חיים, לא צריך להימנע מלהפליג בגודל האיסור, אפילו שהוא יודע שיש מהתלמידים שאירם בעלי השנור, ויתגנו הורים את איזה בין הבני. לכן, צריך לזהר לא לחזות את ההורים, כמו שאנחנו מביאים שורה למורה ששאל איך יתנהג עם תלמיד בכיתה שהורים חלים שבת, שלעולם אין לבזות הורים בין הערבים. ולסיום רבותי התחזקות ימית. בספר עובדות והנהגות של בית בריסק, כמובן שהרבות חיים סיפר שכשביקשו מהביסלג ולהיות רב בעיר בריסק, הוא לא רצה. אמרו לו, הרי 30,000 יהודים מחכים לרב, איך הוא יישיב פניהם ריקם? מיד אמר בצלם, תנו לי את המעיף והכובע, מיד יצא. כותב חבוץ חיים, שאם הביצלי בלך שלא יבגיע 30,000 עובדים חיפו לו, ודאי שאם מוחקים ככה למשיח, היה מגיע מזמן. תדל רבותיי, לצפות ולייחל תמיד לביאת המשיח, ונזכה על ידי כך להחיש את הגאולה. עד כאן דברנו לאמר רבותיי, שלא כולם המשיח יום נפלא, הרבה הצלחה בכל השם לפני, תוכניות וגשמיות וכל תוסי.